מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חיים.
למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
כל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכנותינו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחים המאזינים, 03-500-9393, 03-500-9393. או לחילופין בפקס, 03-616-4477, 03-616-4477, את הפקסים כמו כן של שאלות באמצעות האתר, כדאי לשלוח בשעה הראשונה כדי שיוכל להתייחס למזרות השם בלו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח לחתרי, לא לפני שנודיע להסכים על המלאכה. תכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתם שלמה מאים השם. אנחנו נמצאים בסימן קופה עין דלת, סימן שמדבר על יין, מה פותר משקים, מה לא פותר משקים, יין פותר, יין של הקידוש, יין של הבדלה, כיצד צריכים לנהוג בו וכיצד צריכים להתייחס אליו לגבי כל ההלכות שהן הלכות מאוד 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 מעשיות בנושא הזה של יין פותר משקים, וגם מה קורה עם אדם שתה לפני הסעודה ואחר כך רוצה לשתות בסעודה, והאם המשקים צריכים לברך עליהם בסעודה. כל זה ועוד בנושאים שלפנינו. אדם שרוצה לשתות קפה או תה או שאר משקים לאחר שהוא שתה מהיין של ההבדלה, לפני שהוא בירך מעין שלוש, שתה יין של ההבדלה, לפני שהוא בירך מעין שלוש, רוצה לשתות קפה או תה, האם הוא מברך על הקפה והתה או שהוא נפטר ביין של ההבדלה? התשובה היא שהוא לא מברך עליהם, אבל זה הכל בתנאי שהוא רגיל בדבר הזה לשתות לאחר ההבדלה, או שהייתה דעתו לשתותם בשעה שהוא בירך על היין, או שהיו לפניו בשעת ברכת היין. כי כבר למדנו שיין פותר כל מיני משקים או מצנבים, זה דווקא באופן שהייתה דעתו בשעת הברכה לשתות משקים אחרים, או שהיו לפניו או שרגיל בכך. אז לכן גם פה אותו דבר, אם הוא עוד לא בירך מעין שלוש ורוצה לשתות משקים שהוא רגיל לשתות אחרי ההבדלה, או שהייתה דעתו לכך מתחילה, אז הוא לא חוזר ומברך. יש באמת פוסקים שסוברים שיין ששותים מחמת מצווה לא פותר שאר משקים. כיוון שהוא לא שותה את זה מרצונו אל החמת המצווה, אין בזה חשיבות של יין לפתור שאר משקים, ובאמת לשיטתם, צריך לברך על המשקים ששותים אחרי יין של הבדלה, אחרי כוס ברכת המזון, או אחרי כוס ברית מילה, או שבע ברכות. ככה רבי עקיבא איגר, בסימן רשעין ד' על שולחנו בסעיף ב', מביא בשם ספר בתי כהונה. אבל למעשה דעת רוב הפוסקים לא כך, אלא דעת רוב הפוסקים שיין פותר משקים זה לאו דווקא יין של רשות, גם יין של מצווה, אם אחרי היין של ההבדלה קל וחומר אחרי יין של קידוש, שזה לכולי אלמה, או אחרי כושל ברכת המזון רוצים לשתות איזה משקה שהייתה דעתי עליו מראש, הוא שואל לפניו, יש בזה חשיבות, ופותר כמו שהבא הרטף כותב באותת בסימן קופה אין דלת בשם הגנת ורדים, כמו שהגרס כותב בסעיף דלת, שוט בדוד ועוד, וככה נוקטים מעיקר הדין להלכה. אדם שמברך על כוס יין בתוך סעודתו, ולא כיוון במפורש לשתות עוד יין, קח כוס יין בתוך הסעודה, בירה פרופרי הגפן. זה לא מצוי בשבת, כי בשבת היין של הקידוש פותר את היין שבתוך הסעודה, כמובן רק אם הוא רגיל בכך. אבל זה מצוי, או אם הוא לא טעם היין של הקידוש, אז הוא צריך לברך בתוך הסעודה על יין, או סתם באמצע השבוע שהוא רוצה לשתות יין, או בסעודה שלישית. אז הוא ברך על כוס יין בתוך הסעודה, הוא לא כיוון במפורש לשתות עוד יין, הוא לא מברך על שאר היין שהוא שותה בתוך הסעודה, למה? כי מסתמה, כשהוא בירך באור פרי הגפן על הכוס הראשונה, הייתה דעתו על כל היין שהוא ישתה במהלך הסעודה. אבל אם כשהוא בירך באור פרי הגפן, הייתה דעתו לשתות רק את הכוס הזה, זה מה שהוא חשב, אני רוצה לשתות רק את הכוס הזאת בלבד. שהוא גמר לשתות את הכוס, או אפילו באמצע השתייה, הוא החליט שהוא רוצה לשתות עוד כוס. בכזה מצב הוא צריך לברך עוד פעם באור פרי הגפן. למה? כי מלכתחילה כשהוא בירך באור פרי הגפן, הוא מתכוון רק על הכוס הראשונה. אבל אם הוא בירך בצורה סתמית באור פרי הגפן, הוא לא חשב כלום, הוא לא חשב שהוא רוצה לשתות רק את הכוס הזה, וגם הוא לא חשב שהוא רוצה לשתות עוד כוסות, בירך בצורה סתמית, ואחרי שהוא שתה כוס אחת הוא החליט שהוא לא רוצה לשתות עוד יין, ואחר כך הוא חזר בו, והוא כן רוצה לשתות עוד. זה קורה הרבה אצל בני אדם, תכף נראה במקרים יותר מצויים. אז בכזה מצב, הוא לא חוזר ומברך. מתי אנחנו אומרים שהוא חוזר ומברך? אם כשהוא בירך באור פרי הגפן, על הכוס האחת, הוא התכוון רק על הכוס הזאת. אז זה פוסק על שולחן ערוך בקוף העמדה לציפי, שצריך לחזור ולברך. אבל אם הוא בירך בצורה סתמית, ואחרי שהוא סיים לשתות הכוס הראשונה, הוא החליט שהוא לא רוצה לשתות, ואחר כך הוא חזר בו מהחלטתו, בכזה מצב, הוא לא חוזר ומברך. והדבר הזה הוא מצוי מאוד בהמון המון מאכלים. הדבר הזה מצוי בהמון מאכלים, אדם למשל בורך, מברך בורא מן המזונות על עוגה. אחרי שהוא אכל שתי פרוסות עוגה, הוא החליט שהוא לא רוצה עוד. סגר את העוגה, שם אותה בתוך שקית, החזיר למגירה. אחרי שתי דקות הוא חוזר בו, אומר לו אני כן רוצה לאכול עוד עוגה. מצד ההלכה היבשה בשולחן ערוך בסימן קע"ט סעיף א', זה נקרא נמלח. צריך לחזור ולברך. אבל בימינו אין דין נמלח. כל מה שתלוי בהחלטה, במחשבה, אין דין נמלח, מכיוון שאנחנו רואים באופן ברור, ואני שאלתי במקומות רבים, בערים שונות, וכולם אמרו לי קרוב ל-100% שכך אנשים מתנהגים בתור תופס התנהגות קבוע, כולל אנשים בתיאטה שמחליטים שלא רוצים עוד, ומחזירים למקרר או למגירה, ואחר כך פותחים עוד פעם ועוד פעם אוכלים, כל זמן שלא ברכו ברכה האחרונה. אז לכן, מצד המציאות שכך אנחנו רואים, זה לא נקרא נמלח. נמלח זה דווקא באופן שיש החלטה ברורה לו לאכול, והיום בימינו, עד כמה שזה תלוי בהחלטה, במחשבה, אין לנו דין נמלח, רואים את זה מצד המציאות, גם בספר זאת הברכה מביא את זה בשם הרן הרב אלישיב, וזה דבר מציאותי שאי אפשר להתווכח עליו, זה מציאות. אם אדם עשה מעשה מוכיח על הסך הדעת, הוא סיים לאכול את העוגה, הוא כבר קם מהמקום לעזוב את מקומו החוצה, ושוב פעם הוא החליט שהוא רוצה עוד לאכול ולשתות, לפני ברכה האחרונה. זה נקרא נמלח. אפילו אם זה היה בטעות, אמרו לו שהמונית מצפצפת לו למטה, אבל נכון הוא צריך לרדת. אז הוא התכונן לצד, ופתאום אומרים, לא, זה לא המונית, זה משהו אחר. אז זה גם נקרא סך הדעת, כי סך הדעת בתאור, זה נקרא סך הדעת, כמו שאבור הלכה בסימן קופצה, דקסיב בית כותב. זה סך דעת שנובע מחמת מעשה. אז הוא נקרא סך הדעת. אבל מה שאדם מחליט במחשבה, לא לאכול ולשתות, ואחר כך שוב פעם לאכול ולשתות, אז בכזה מצב בימינו, אין לנו אותו יסך הדעת הזה, וכל זמן שאדם לא בירך ברכה האחרונה, או שהוא לא עשה מעשה ממש של יסך הדעת, לקום, לצאת ממקומו וכדומה, הוא לא חוזר ומברך, לא רק ביין, אלא גם בשאר מאכלים ומשקים. מתי כן יש לנו יסך דעת ברור בעניינים של מאכלים? אם אדם הלך למאפייה, קנה לעצמו שני רוגלח, ובא לבית, ואכל את שני הרוגלח. אחרי שהוא מסיים, או אפילו תוך כדי, זה לא משנה, הוא החליט שהוא רוצה עוד, אז הוא שלח את אחד הילדים שיקנה לו עוד. פה, הוא צריך לחזור ולברך שוב פעם, לא משנה אם זה עוגות, לא משנה אם זה פיטה או לחמניות, הוא צריך לחזור ולברך שוב, למה? כך כותב התז בקוף עין דלת, מביא אותו משנה ברורה בסעיף קטן י"ח, מכיוון שפה, מראש, אם אדם קונה רק לחמניה אחת, או רק שנרוג הלך, מראש אפשר לומר באופן ברור, שהוא התכוון בברכה שלו רק על אלו ולא על יותר מזה. זה לא שהברכה הייתה משוחררת, סתמית, פותרת הכל, ואז הוא החליט שהוא לא רוצה וחזר בו שהוא כן רוצה. פה, מראש כשהוא בירך, הוא בירך רק על המאפים האלה. ולכן אם הוא החליט שהוא רוצה לאכול עוד, הוא צריך לחזור לברך, כיוון שפה מעשיו מוכיחים. וזה לא משנה מתי הוא החליט שהוא רוצה עוד, לפני סיום אכילתו, באמצע אכילתו, זה לא משנה. דין אחד להם. אז זה מלמד אותנו שלפני שאדם קונה משהו, הוא מחליט לאכול, שהחליט באופן ברור מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה, כדי שלא להיכנס לספקות, אבל מכל מקום, אם כך הוא עשה וקנה רק מספר מאפים מסוימים, ואחר כך שהוא עצה ואכל רוצה עוד, צריך לברך עוד פעם. אלא אם כן, בשעה שהוא בירך על הרוג, על החול, על החמניות, הוא חשב באופן ברור שאם לא יספיק לו מה שקנה, אז הוא יקנה עוד. אז בכזה מצב, ונחינמי, הוא לא חוזר וברך, כי הוא תכנן מראש שאם לא יספיק לו, יקנה עוד. או אם אדם למשל קונה מאפים או פיצה והוא אוכל בחנות, קנה פיצה אחת, אכל בחנות כבר שילם עליה. ואחרי שהוא סיים את הפיצה או את המאפים שהוא קנה והוא כבר שילם עליהם, החליט שהוא רוצה עוד. זהו, לא חוזר ומברך. למה? כיוון שפה אי אפשר להגיד שמעשיו מוכיחים שהוא התכוון בברכה שלו לפתור רק את מה שהוא קנה בהתחלה. כי זה דרך בני אדם. דרך בני אדם לקנות, לשבת לאכול, ועוד פעם לקנות כל מה שהם בחנות. אבל אם הוא קנה ויצא מהחנות, הלך לבית, ואחר כך החליט שהוא רוצה עוד, אחרי שהוא כבר בירך, בזה אנחנו באים ואומרים שהוא צריך לחזור ולברך שנית. אבל סתם ככה באופן כללי, כשאדם נמצא בבית שלו ואוכל, ובאמצע אכילתו החליט שהוא לא רוצה עוד לאכול, ואחר כך חזר בו, הוא לא רוצה לחזור ולברך, כי זה צורת, זה דפוס התנהגות שגרתי, ואין פה נמלח. זאת אומרת, גם כשהוא החליט שהוא לא רוצה, לא היה פה החלטה מסודרת ומוחלטת. אדם שחותך לעצמו פרוסת עוגה בבית, ואחרי שהוא סיים לאכול, חותך עוד פרוסת עוגה, זה פשוט שהוא לא מברך שנית. למה? זה לא בגדר נמלח, כיוון שדרך האדם לפעמים, בשעת ברכה, שהוא חושב שמספיק לו חתיכה אחת, ואחר כך הוא אוכל עוד. אלא כאן אם אחרי סיום אכילתו שהוא חסם לאכול פרוסת העוגה, הוא גמר שהוא לא רוצה לאכול עוד, וסגר את האריזה כפי שדיברנו, ושוב פעם חזר ופתח, לא חוזר ומברך, כי כפי שאמרנו, זה צורת התנהלות של בני אדם בימינו, בשונה מהעבר. יש דבר מאוד מצוי בכוללים, שאחד מבני החבורה מביא עוגות, ואחרי מספר דקות, אברך אחר מביא מבחוץ עוד עוגות. איך צריך להתייחס לדבר הזה? האם לחזור ולברך, או לא לחזור ולברך? אז התשובה היא, שצריכים לחזור ולברך. ולא שייך פה בכלל להגיד אורח שדעתו לכל מה שבא לבית יביא לו, אורח זה רק אדם שבא לבית חברו לאכול ולשתות, לא כשהוא בא ללמוד ולא באברכי כולל. אז אם אברך אחד הביא עוגות ומיני מתיקה, והציבור בירך, ואחרי כמה דקות אברך אחר מביא מבחוץ עוד דברים, צריך לחזור לברך. למה? כי מה שמראש אנחנו באים ואומרים, שלא הייתה דעתם על הדברים שיביאו מבחוץ. דעתם הייתה על מה שיש פה, לא על מה שיביאו מבחוץ. אבל אם יש רגילות בדבר הזה, אם יש רגילות בדבר הזה שככה מדי פעם מברכים מביאים מבחוץ דברים, אז הרגילות הופכת את זה כאילו כיוונו מפורש על כל מה שיביאו מבחוץ, ואז בכזה מצב לא צריכים לחזור ולברך. יש גילוי דעת שדיברנו עליו כמה וכמה פעמים, שהוא פותר לנו המון המון ספקות. הגילוי דעת בא ואומר, שאדם מגלה בדעתו, אם הוא יכול כל ברכה בצוין, אם לא פעם בחודש, אם לא פעם בשנה, הוא מכוון ומגלה בדעתו שכל מה שהוא יברך, המוציא, מזנות, גפן, עץ, אדמה שהכל, מכוון לפתור הכל. כל מה שברכתו שווה למה שהוא בירך, בין אם זה המוציא, בין אם זה מזנות, בין אם זה גפן, בין אם זה עץ, בין אם זה אדמה, בין אם זה הכל, בין מה שנמצא בבית, בין מה שיובא מבחוץ, עד שהוא יברך ברכה האחרונה, הוא מכוון לפתור את הכל. ואז בכזה מצב, אין לו ספקות, וגם אם מביאים דברים מבחוץ, הוא לא צריך לחזור ולברך. זה דבר שמוציא אותנו מכל הספקות, כי הרבה פעמים קורה, אפילו גם לפעמים בהזכרות, שיש דברים שמביאים בפנים, ופתאום מישהו מביאים בחוץ, לא קשור בכלל להזכרה, לא קשור בכלל לעניין, ואז לא יודעים מברכים או לא מברכים. אז בכזה מצב, ברגע שאדם עשה את הגילוי דעת שאמרנו, לא חזור ומברך. אבל מי שלא עשה את הגילוי דעת שאמרנו, אז, כפי שאמרנו, אם יש רגילות שמביאים מבחוץ, אז לא צריכים לחזור ולברך. אם אין רגילות, אז צריך לחזור ולברך. עד כאן הקדמתנו להיום, מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן 03-593-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025. לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
אני מקבל על עצמי תוספת של לימוד 15 דקות ביום.
מיזם המיליון, ארגון תכלית, יוצא במיזם ענקי וחסר תקדים של מיליון שעות הוראה ומיליון חסדים בחודש. מטלפנים ומקבלים או תוספת לימוד של 15 דקות ביום או מעשה חסד קטן ביום, ויחד מצטרפים למיליון שעות תורה וחסד לאורך כל היום. המיזם לגברים, לנשים ולילדים, ומקנה זכות להגרלה על עשרות אלפי שקלים. תלפנו עכשיו, ארגון תכלית, כוכבית 6031. ניתן למסור שמות לרפואה ולהנצחה, כוכבית 6031.
תשדיר זה נתרם לרפואת חנה בת קרמלה.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי 052-43-60-100, 052-43-60-100.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית. הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו נפנה למאזין הראשון, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת בסייעתא דשמיא על המאזינים. שלום למאזין הראשון.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
שאלה בלכות שבת הרב, בסימן של חף א' סיף י' ב'. לגבי אוכל שהוא מגידולי קרקע כגון ירק למשל, אז ידוע שאם זה אדם חותך בכלי שמיוחד לתחינה, חייב ואיסור דורייתא, יש לזה כמו דין אפה וקברה, ובמקביל לבורר. והדבר השני, סכין מיוחד שהוא לחיתוך דק, כמו שמביא המשנב, אק מסר, מכיוון שאין דרך לטחון בו תמיד, אז כמו, יש לזה איסור דרבנן מביא הביאור הלכה, כמו קנון ותמחוי. הדבר השלישי, בסכין, לצורך, אם זה לצורך ולעלתה, כיוון שדרך אכילתו, אבל לאחר זמן יעשו. אם זה כמובן אדם חותך דק דק,
בקיצור, מה השאלה?
השאלה הרב, לגבי הסלייסר, המכשיר הזה ש...
כן, אתה שואל, בקיצור, אתה שואל, האם מותר להכין סלט עם סלייסר בשבת? זו השאלה?
כן, לא, השאלה שלי, אם אני יכול, אם יש סלייסרים שמכוונים אותם לחיתוך גדול, כמו שמביא התוספות, אם זה חותך חתיכות גדולות, יהיה מותר.
התשובה היא שאסור להשתמש, שמעתי את השאלה, שאלה ברורה. התשובה שאסור להשתמש בסלייסר בשבת, בין אם זה סלייסר עם סיבוב שמסובבים, בין אם זה סלייסר שמורידים מלמעלה כאין מחבש שנותן חיתוכים לירקות, כל סוגי הסלייסר אסור להשתמש בהם בשבת, בכל סוגי הגדלים משתי סיבות. סיבה אחת, זה מה שהוזכר בשולחן אור בסעיף י' בסימן של חפה לב, זה עובדין דחול. כשם שאסור לאדם לקחת ביצה או גבינה ולגרד אותה במגרדת, משום עובדין דחול, מכיוון שהדרך במגרדת לגרד גם גידולי קרקע, ואז יש חשש שהוא יבוא לגרד שם גידולי קרקע, הוא עדין בסלייסר, מכיוון שסלייסר נועד לעשות איתו גם סלט דק דק, ובעצם רוב בני אדם ככה עושים עם הסלייסר סלט חתיכות קטנות, אז לא יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני אעשה חתיכות קטנות, מכיוון שיש בהחלט חשש שהוא יבוא להיגרר לחתיכות הקטנות, זה נקרא עובדין דחול, וזה אסור מדרבנן. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, שאם נשים לב בחיתוכים של הסלייסר, לעולם בקצה של המלפפון והעגבניה יהיה חתיכות קטנות. זאת אומרת, יכול להיות חתיכות גדולות, בוא ניקח את הסלייסר הסיבובי שמסובבים איתו, אם אתה תעשה שניים, שלושה סיבובים, אז יכול להיות חתיכות גדולות, או גדולות במקצת שיתירו את זה לאלתר, אבל בקצוות תמיד יהיה חתיכות קטנות, שזה בגדר תוכן, והתחינה בכלי המיוחד, החיתוך דק דק בכלי המיוחד, כפי שמביא המשנה ברורה בסעיף קטן ממי, זה איסור דאורייתא, כמו בבורר, בין אפה וקברה. לכן, לעניות דעתי, אין שום היתר להשתמש בסלייסר בשבת, בכל האופנים משתי הסיבות שאמרנו, וזה ניחא בזה. ביום טוב מותר, ביום טוב מותר לאדם להכין סלט ירקות בסלייסר, מכיוון שזה דבר שמפיק טעם, ומבאר בסימן תף קובדה לציפה לב שמותר, וגם לבני אשכנז שהרמה מחמיר ולעשות בשינוי, אבל אם זה מפיק טעם ביותר, זה מותר, וסלט זה מפיק טעם ביותר, ולכן גם לבני אשכנז מותר להכין ביום טוב סלט בסלייסר, אבל בשבת אסור גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז.
שם מאוד, חזק וברוך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
הרב, השאלתי בקשר למוקצה מחמת חסרון כיס.
כן.
אז בכלי כזה שאומנם לא מספידים עליו להשתמש בו לשימוש המיוחד שלו, אבל שאר השימושים הם גם כן שימושים שהם אסורים בשבת. אני ראיתי שהרב כותב בספר לגבי מכונית, שמכונית היא לא מוקצה מחמת חסרון כיס, בגלל שיש בה עוד שימושים, שהם עוד שימושים כמו להחתן בדברים או לנוח בה וכו'. אבל השימושים האלה הם גם כן אסורים בשבת. אפילו אחי זה לא נקרא חסרון כיס?
זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, זה לא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס.
אפילו השימושים האלה הם בעצם אסורים בשבת.
השימושים האלה אסורים בשבת? לא כל השימושים אסורים בשבת, כיוון שאם יש לך למשל בגאז' שאתה פותח אותו ואתה שם שם דברים ולוקח דברים וזה לא משהו עם אור, אז זה לא שימוש אסור בשבת. ואתה יכול, אתה מאחסן שם דברים, גם אם אתה לא פותח בשבת, עצם זה שאתה מאחסן שם, וזה נמצא לך לפני שבת ואחרי שבת, אז ממילא, זה לא דבר שאתה מסיח דעתך ממנו, כי ברמת העיקרון, באופנים מסוימים, אם אדם למשל, שכח משהו ברכב בשבת, והוא פותח עם המפתח, לא עם השלט, באופן שלא נדלק אור בפתיחה, אז הרי שהדבר הזה מותר, אז לכן זה קרה כשבחתו לאיסור, וגם הרבה פעמים יושבים על המכונית מבחוץ. ואז עוד סוג של שימוש שהוא לא חריג.
אבל סתם, בהגדרת הדברים, אם הוא שימוש אסור, זה לא יהיה חשבון
כי? בהגדרת הדברים צריך שיהיה שימוש אחד לפחות של היתר, שאפשר להשתמש אותו בכלי הזה. אם כל השימושים שאפשר להשתמש בכלי זה שימושים של איסור, זה נחשב...
אפילו שזה לא השימוש המיוחד לו,
כן? אפילו שמה? זה נחשב מוקצת בחמד סורקיס.
אפילו שזה לא השימוש המיוחד לו?
מה פירוש לא השימוש המיוחד לו?
אפילו שזה לא השימוש שזה הייעוד של הכלי בעצם...
הייעוד של הכלי, בוא ניקח למשל סכין של שחיטה. הייעוד, כן. או סכין של מילה. הייעוד של הכלי זה דבר שאסור בשבת, אסור לשחוט בשבת, אסור למול בשבת, אם זה לא מילה מותרת כמובן, כן?
כן.
זה נקרא מוקצה מחמת סונקיס, כי הכלי הזה הוא נועד למלאכת איסור שאסור לעשות בשבת, ומקפידים לא להשתמש עוד לשימושים אחרים. אבל אם אני בחפץ הזה לא מקפיד שלא להשתמש עוד לשימושים אחרים, אלא למשל, כל השימושים אני מקפיד לא לעשות, אבל הגווניות אני חותך איתו, כי זה דבר רך. אז זה כבר מפקיע מזה, מוקצה מחמת סונקיס, כי יש פה כלי של היתר, יש פה שימוש של היתר שאני עושה איתו, כן.
אבל לא יצוע שהייתי עושה איתו שימוש שאסור בשבת, אבל לא השימוש של הייעוד של הכלי, וגם כן היה הופך אותו, הוא עדיין היה נשאר חסרון כיס?
הוא עדיין נחשב חסרון כיס, כי על השימושים של היתר אתה מקפיד לא לעשות שם. אלא אם כן אתה לא מקפיד, אלא אם כן אתה עושה איתו כל דבר, כל דבר אתה עושה איתו, רק אין לך מלאכת היתר לעשות איתו, אז זה כבר נחשב כלי שמחתו לאיסור שאין בו מלאכת היתר, כמו למשל מסור. מסור, מנסרים איתו. עכשיו, זה לא שאני מקפיד לא לעשות איתו שימושים אחרים, פשוט אין שימושים אחרים לעשות איתו. אין שימושים אחרים, זה לא עושה איזה חסרון כיס. אבל אם יש, זה כלי שמחתו לאיסור שאין בו מלאכת היתר, יש בזה מחלוקת בין הרמב"ן לבעל המאור למעשה, חותכים למחמירים בצורך מקילים. אבל אם יש לי שימושים אחרים לעשות, ואני מקפיד לא לעשות את השימושים האחרים, זה נקרא חסרון כיס.
יישר כוח.
מכונית זה כלי שמחתו לאיסור מהסיבות שאמרנו, ברוך תהיה.
כל טוב.
שלום למאזין הבא. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום הרב, הלו.
כן, שלום.
שם רציתי לשאול, ליד הבית שלי יש גינה ציבורית, שהעירייה פותחת אותה כל השבוע וכולל שבת. מגיע שכן בשבת, ערב שבת, נועל את הגינה עם הנול שלו ומשאיר את כולם בחוץ, אנשים באים מרחוק, זה לא מעניין את אף אחד. האם מותר תאי שבת להזיק לו במנול כדי שזה לא ישתלם ולסגור את המנול הזה? לקחת גפורים, נשים לו בתוך המנול כל שבוע עד שימאס לו כבר? מדברים איתי, הוא לא עושה שום דבר.
הבן אדם שסוגר, סוגר על דעת עצמו, אני מבין, כן?
כן, כן, העירייה משאירה את זה פתוח, אנשים באים ממרחק, והוא מחליט לסגור, הוא סוגר.
הוא סוגר לפני שבת, זה הרעיון?
גם בשבת הוא סוגר, סוגר כבר ביום שישי בלילה, ואם לפעמים גם בשבת בבוקר הוא סוגר, מתי שהוא רוצה הוא סוגר.
יש לו מנעול?
רק בשבת אבל, הוא קנה מנעול משלו.
כן.
הוא סוגר את זה.
אז מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה לעשות?
כשהמנול... מה שרוצים לעשות זה כשהמנול סגור. לשים לו שם, להזיק לו במנול.
נו, ואז מה אתה... בוא נראה מה תרוויח. תשים לו גפרור במנול, נו, ואז מה תרוויח?
לא, זה ייגמר לו באיזה שלב. העירייה תבוא, תשחרר את זה, תפתח את זה. ופעם, פעמיים, שלוש. עד שהיא מעשו כל שבוע לקרוא מנול ב-50 שקל.
ולפני שאנחנו עונים על גוף התשובה, למה אי אפשר לדבר עם העירייה... שתיתן לו התראה שאם עוד פעם אחת הוא יעשה כזה דבר אז הוא ייכנס?
כי העירייה אצלנו מתעסקת רק בדברים קטנים, לא בדברים כאלה. היא לא מעוניינת לדבר, לא שלא מעוניינת, מדברים איתה והיא לא באה בכלל, היא לא מתייחסת לזה.
אז בעיקרון מצד ההלכה מותר לכם לעשות דברים מסוימים כדי שהוא לא יחזור על המהלך של הפעולה הזאת. יש על זה בשולחן ערוך בחושן משפט לגבי אדם שמניח קנקנים ברחוב, נגיד אתה יש לך חנייה, ומישהו בא וחסם את החנייה עם כל מיני חוויות כאלה, ואתה לא יכול לצאת מהחנייה, והוא לא רוצה להזיז את החוויות, האפשרות היחידה שלך לצאת מהחנייה זה פשוט לשבור את החוויות ולצאת.
משבר והולך,
זה דין הדגמרה, וככה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט בדיני בור. אז ממילא, שם רואים שעד כמה שאני רוצה ללכת בדרך הנורמלית שלי, ומישהו בא ומפריע לי, מותר לי מעיקר הדין להזיק את ממונו כדי לעבור. אני, לדוגמה, חניתי את הרכב שלי, ניתן עוד דוגמה, חניתי את הרכב שלי באיזה מקום, אני בא לצאת עם הרכב, לא פחות ולא יותר, מישהו חסם אותי עם הרכב שלו. אני מחכה כמה דקות, מנסה, לא הולך כלום, ואני מאוד ממהר. מעיקר הדין, מותר לשבור את השמשה שלו, להוריד את האמברקס, לדרדר את הרכב שלו, כדי שאני אוכל לצאת. זה דין הדגמרה, ונפסק בשולחן ערוך, בחושן משפט דיני בור. למה? כי אתה מפריע לי בצורה לא, לא שכלית, בצורה לא הוגנת, בצורה לא ישרה. אז במילה גם פה, אם זה מה אם זה מה שיגרום לאותו בן אדם שהחליט להשתלט על שטחים שלו שלו, להפסיק להשתלט, וזה האפשרות היחידה, אני מדגיש, עירייה לא עוזר, דיבורים לא עוזר, האפשרות היחידה זה כפי שאמרת, הרי שמותר לכם לעשות כך. שהכוח
בשבת, מותר לעשות את זה גם?
לא, בשבת לא. בשבת, אם אתה תיקח גפרור ותכניס בתוך המנעול, אז בעצם מה עשית? הרסת את המנעול. זה נקרא סותר. אסור לאדם לסתור כלי בשבת. רק מוסטיקי, שזה כלי רעוע, התירו בסימן שיניודע לציף א', אבל לקחת סתם כוס ולשבור בשבת, נגיד שיש איזה צורך לשבור את הכוס, יש לך איזה חתולה למטה בחנייה שמייללת, או כלב שנובר, ואתה רוצה לזרוק כוס לידם כדי שיבעלו ויברחו, אסור לך, זה סותר. אמנם זה לא איסור דאורייתא כי זה מקלקל, אבל לפחות מדרבנן זה אסור. אמנם זה מחלוקת ראשונים, ודעת הגר"א להתיר, אבל דעת השולחן ערוך בסימן שיניודע לציף א' שאסור. אז בשבת אסור לעשות כזה דבר, כי זה לא כלי רעוע מנעול, אבל לפני או אחרי שבת מותר.
שלום כוח, תודה רבה רב.
ברוך תהיה.
תודה.
שלום למאזין הבא. מאזין יקר, אם אפשר בבקשה לכבות את מקלט הרדיו, נודה לך מאוד. מאזין? הרדיו בבקשה, אפשר לכבות את הרדיו?
הלו?
בבקשה, כן בבקשה. אנחנו שומעים אותך מאזין.
הלו?
כן בבקשה, שומעים. טוב, נעבור על המה, שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
שלום ערב טוב הרב, תודה רבה
לך. ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב, היה לי מישהו שלח אותי לקנות לו, לנפטר להם מישהו, הם עשו אזכרה, והוא רצה שאני אקנה לו משניות. אז הוא נתן לי את הכרטיס אשראי שלו, ושלח אותי לקנות סט משניות שמחלקים. וקניתי איזה בחנות, המוכר אמר לי, בגלל שקנית בכזה סכום, יש הגרלה. שמתי את הפרטים, אמרתי, אני אחרי זה, שמתי את הפרטים שלי, ואחרי זה התקשרו אליי שבאמת זכיתי בהגרלה.
נו, כן.
עכשיו לא ידעתי מה צריך לעשות, במי זה שייך.
זה שייך למי שנתן את הכסף. מי ששלח אותך לקנות את הכסף, מי ששלח אותך לקנות את המשניות עם הכסף שלו, עם הכרטיס האשראי שלו, זה שייך לו. זה לא שהמוכר מכיר אותך ואמר לך... זה לא שהמוכר... רק שנייה. זה לא שהמוכר מכיר אותך ואמר לך, בגלל שאתה פלוני, אז תיכנס להגרלה. לא, גם אם לא היית פלוני וגם אם היית אלמוני. מי שקונה בכזה סכום, נגיד, מעל 100 שקלים, נכנס להגרלה. אז זכייה שייכת למי שהכסף שייך לו, לא לך.
תודה רבה, הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי אדם שיוצא מבידוד אחרי שבועיים, לא שחרב, אבל נמנעה ממנו חירותו. מה לגבי ברכת הגומל?
לא מברכים על ברכת הגומל, לא מברכים ברכת הגומל על שלילת חירות מעין זו. שלילת חירות שדיברו עליה זה אדם שנמצא בבית האסורים, אפילו שאין לו שום סכנה לחייו כי הוא אסור מענייני ממון. על זה, לפחות לדעת מרן השולחן ערוך, בסימן ראשי יוטה צעיף א', מברכים ברכת הגומל. לבני אשכנז לא, לבני ספרד כן. אבל זה הכל דווקא שלילת חירות כזאת, שאדם נמצא בתוך בית סוהר, והוא לא יכול להתקשר למי שהוא רוצה, והוא לא יכול להתנהן מתי שהוא רוצה, לקום מתי שהוא רוצה, לישון מתי שהוא רוצה, זה שלילת חירות. אבל אם אדם נמצא ב... בוא ניקח יותר מזה, מעצר בית, לא קורונה, מעצר בית. הוא נמצא במעצר בית, הוא יכול לישון מתי שהוא רוצה, לקום מתי שהוא רוצה, לדבר בטלפון מתי שהוא רוצה. זה לא שלילת חירות. בכזה מצב, בוודאי ובוודאי, שאין ברכת הגומל גם למנהג בני ספרד, ויותר מזה, הביאור הלכה כותב, שם, שם, שם בסימן רשות הציף א', שאם אדם לא אסרו אותו בבית האסורים, אלא במה שנקרא, במעצר, כן? מעצר במשטרה, עצרו אותו שם איזה חצי יום, יום, יומיים. אומר, גם זה לא נקרא שלילת חירות. כאן בחומר, בידודים זה לא נקרא שלילת חירות, ואין שום צד בעולם לברך על זה ברכת הגומל.
תודה רבה הרב, יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. דרך אגב, חולה קורונה, ששואלים אם לברך ברכת הגומל, השאלה מה המצב שלהם היה. אדם שהיה חולה קורונה ועברי, אם המצב שלו היה שרק לא היה לו טעם, לא היה לו ריח, הוא הרגיש טוב, הכל בסדר, קצת חולשות, הוא לא מברך הגומל. אבל אם הוא הגיע למצב שהוא היה שוכב במיטה, והוא שכב במיטה לא רק יום אחד, אלא שלושה ימים, בכזה מצב צריך לברך אפילו לבני אשכנז, כפי שמובע בסימן רשותי צפחת, במשנה בורה סיף קטן חפחת. ואם הוא לא שכב במיטה שלושה ימים, אלא רק יום אחד, לבני אשכנז לא מברכים, לבני ספרד, המנהג היותר מוסכם לא לברך, אבל מי שמברך ודע שעושה כדין, כבר שיקח דעת השולחן ערוך. אם הוא היה במצב של סכנה, בוודאי ובוודאי שהוא צריך לברך, גם אם הוא היה במצב של סכנה רק שעה אחת, אפילו פחות מזה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב. אם אפשר קצת לעשות סדר, אם מותר להשתמש במגבונים בשבת.
כן, רק שנייה, לפני שבאמת דיברתי על קורונה, לפני שנעלה התשובה, אז שכל הדברי התורה שאנחנו אומרים היום, אילו רפואת כל חולי, כל חולי הבית ישראל, בפרט כל חולי הקורונה, שהקדוש ברוך הוא שלח רפואתם ויחזר להם את הנה וטוב, בתוכם הרב אפרים חי בן שושנה, וגם אלחנן רפאל בן בתיה, רפאל נועם בן מרים וניסן בן מרים, שקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה שלמה מהשמיים והחזרה מתנה טוב במהרה. אתה שואל לגבי מגבונים בשבת, מה מותר ומה אסור? יש שתי הגבלות לשימוש במגבונים בשבת. הגבלה ראשונה, צריך שהמגבונים לא יהיו מאוד ספוגים, שהנוזלים שבמגבונים לא יהיו בצורה מרבית, ואז בכזה מצב, אם הוא משתמש בעדינות, אז זה נקרא אינו מכוון ולא פסיק רשא. הוא לא מכוון להוציא את הנוזל שבתוך המגבון, גם לא ודאי שיצא הנוזל מתוך המגבון כי הוא משתמש בעדינות, אז בכזה מצב זה מותר. אבל אם המגבונים מאוד ספוגים, אז ודאי וודאי שבכל שימוש, בלחיצה קטנה אפילו כבר נשחת, אז מה יעזור שאתה לא מכוון? זה פסיק רשא, וזה פסיק רשא דניחלה. אז זה אסור. אם אדם לא יודע להחליט האם המגבונים שיש לו הם ברמת ספיגה מרבית או לא, האם הם מאוד ספוגים או לא, ייקח 20-30 מגבונים ביום שישי, ישחט אותם, לא צריך לשחוט אותם ממש, ישחט אותם שחיטה נורמלית, ישים בתוך שקית כדי שלא יתייבשו, ואז ישתמש בשבת בעדינות. זו הגבלה אחת. וזה לא משנה בכלל אם המגבונים מבד או מגבונים מנייר, כי גם אם המגבונים מנייר, הם סופגים. רואים את זה בחוש, שהנייר בולע. כל מה שהאגרות משה רצה להקל במגבונים מנייר, לא מדובר בנייר כזה שהוא בולע, אלא מדובר, כמו שהבן שלו, רב דוד פיינשטיין, מדובר בנייר כמו נייר של דף, שהוא לא בולע. זה חוק פשוט בפיזיקה, שאם אתה רוצה לדעת אם חומר בולע או לא, אתה שופך מים מלמעלה, טיפות, אם זה נעמד, זה לא בולע, אם זה מתפרס לצדדים, זה בולע, זה פשוט שזה בולע, זה האגרות משה לא דיבר. הגבלה שנייה, לא לכל דבר מותר לאדם להשתמש במגבונים. אדם לא יכול להשתמש למגבונים סתם לנקות שולחן או סתם לנקות הרצפה, רק בדברים שמדובר במעיסות. כינוח של מעיסות, כמו שמצוי שמקלחים לאחר שאדם נמצא בשירותים, אז בכזה מצב, כיוון שזה כינוח של מעוס, אז בכזה מצב מתירים. למה? כי בעצם, הרי מה זה לא מחמם ולא פסיק רשע? הרי ביום חול אדם משתמש בחוזקה במגבונים, ויוצא נוזל מתוך המגבון, אז מה פתאום שבשבת נסמוך עליו שהוא ישתמש בעדינות? על זה מבואר בסימן שטז סעיף י"א, שעד כמה שמדובר בעניין של מעיסות, לא גזרו שמה יבוא לעשות כמו בימות החול. אז זה דווקא כינוח של מעיסות, כל דבר מאוס ולא דברים אחרים. אלו שתי הגבלות שיש בשימוש במגבונים בשבת, וצריך להקפיד על הדבר. קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שאסור להשתמש במגבוני רצפה לשום דבר. גם אם יש מעיסות גדולה ורוצים לנקות את הרצפה עם מגבוני רצפה, זה אסור, כי עם המגבונים האלה מאוד מאוד ספוגים, וזה ודאי סוחט.
ברוך
תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100. המסורת שלנו, גפילטר ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן גורמה. ומסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
מרפאת שיניים, מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נמוד, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-800-700-417, מורשת איתן. הלווייתה של
הרב. מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה. כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
שלום, שלום וברכה, ערב טוב, שומעים אותי?
שומעים אותך מצוין, ערב מצוין, כן.
אני קצת מתרגש לדבר עם הרב. אנחנו קבוצה של אברכים שככה שומעים כל הזמן את הרב, ומאוד מאוד ככה משתוקקים לשמוע את הדברים, מלבדים אותם אחרי זה, ו... יש לי זכות.
יישר כוח, תתפללו עלינו שלא תצא תקלה מתחת ידינו, צריך תמיד סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא ינחה לומר את הדברים הנכונים, ושחלילה לא נטעה בדבר הלכה.
רציתי לשאול, אני נוהג תמיד לאכול תפוז על ידי שאני שם אותו בצלחת, לוקח סכין, חותך את זה ל... 4 פלחים וכאילו מפלש את התפוז בצורה אנכית ואחרי זה אוכל את התפוז, אחרי זה נשאר קצת מיץ בצלחת מהחיתוך ואני לוקח את המיץ בעזרת הכפית ושוטה. רציתי לדעת אם מותר לעשות את זה גם בשבת, אם אין כאן בעיה של סחיטת פירות, תפוז ואשכולית.
אתה חותך את התפוז ואז נשפחים הנוזלים, זו השאלה?
כן, אני כאילו לא מקלף את הקליפה, אלא אני פשוט נותן חיתוך לתפוז ל-2 ואחרי זה ל-4.
כן.
ואז כשאתה... תוך כדי החיתוך, כל היוצאים נוזלים.
כן, כשאתה חותך את התפוז, נמצאים נוזלים בתוך הצלחת, ואז אתה שואל, האם מותר לך לשתות את הנוזלים האלה או לא, נכון? זו השאלה?
בדיוק, נכון.
אז בשולחן ערוך, בסימן שין קף, סעיף א' מבואר, ש... כל פרי שאפילו שהוא לא, עיקרו לא עומד לסחיטה, לא זיתים וענבים, אלא פירות שעיקרם לא עומדים לסחיטה, אם יצאו מהם משקים מעצמם, המשקים האלה מותרים. ואם זה עומד למשקים, אז המיץ שיצא זה אסור. אז לכן בתפוז, וגם באשכולית, זה אפשר לומר שזה פירות שכעת הם לא עומדים למשקים, הם עומדים לאכילה. אתה לקחת את הפירות הללו, והפירות האלו כעת עומדים לאכילה. אתה לא התכוונת הרי לסחוט את הפרי כדי שיצאה המשקים, אלא אתה רק חתכת וממילא נשפח לך המשקה. אז לפי מה שכתוב פה, ברגע שהפרי עומד לאכילה והמשקים יצאו מאליהם, כמו בציור שלך, הרי שהדבר הזה מותר. אבל אם באמת הדבר הזה היה עומד למשקה, אז גם משקים שזבו מהם זה אסור.
כן, אבל המשקים לא זבו מחמת עצמם, הם זבו מחמת החיתוך.
כן, אבל זה מה שאמרתי, אם אתה היית מתכוון בחיתוך להוציא את המשקים, אתה צודק. אתה לא התכוונת בחיתוך להוציא את המשקים, אז זה נקרא שהם זבו מאליהם.
בסדר, בסדר גמור. אני רציתי, אם אפשר עוד משהו להבהיר, השבוע הייתי באחד הסופרים, והכריזו שם, בירושלים, זה היה באחד הסופרים, שיש עופות מכשרות של בדץ בני תורה בהשגחת הרב. אני רציתי לשמוע מה רמת הכשרות הזו, האם זה מהודר. אנחנו כולנו מקפידים מאוד מאוד לאכול רק מספר בדצים מאוד מאוד מצומצם, שהם מאוד מקפידים על כל החומרות וההידורים, ומאוד חשוב לנו שהכל יעשה לפי, גם לפי החומרות של ספרדים, וגם לפי חומרות של אשכנזים, ולא בלי קיצורי דרך וקולות. כן. אפילו יודעת אם הבדץ עונה על הדרישות.
כן, בדץ בני תורה נמצא בפיקוחנו. בסייעתא דשמיא הצלחנו להגיע לרמת הידור מאוד מאוד גבוהה, עם כל החומרות הנדרשות, החל מרגע השחיטה ועד סוף הפירוקים. אנשים שלנו נמצאים במקום, ועובדים לפי הנחיות שקיבלו מאיתנו, ואני יכול באמת לומר באופן ברור שאני מאוד מאוד שבע רצון מרמת ההידור, רמת ההידורים יותר נכון, הגבוהה שיש, ויאמר לשבחם באמת של המנהלים והמשקיעים שנתנו לנו ככה יד משוחררת, להוסיף כל מיני תקנים שרצינו כדי לשפר את רמת ההידורים והחומרות, ואפשר לומר בהחלט יוכלו ענבים ויסבור, אני באופן אישי בוודאי, אוכל לכתחילה בשמחה ובטוב לבב מהכשרות הזאת, וגם כך אומר לכל שומעי לקחי, שזה כשרות מעודרת שבמעודרת. יש בזה בלי שום ספק את כל ההידורים והחומרות, וברוך השם אפשר לומר כפי שאמרנו, שמי שאוכל יכול להיות רגוע ושלב, שהוא אוכל את הכשרות המעודרת ביותר. יש כמובן, יש כמובן המון דברים שצריך לדבר עליהם, איזה חומרות ואיזה הידורים הכנסנו, זה לא המקום, אני לא רוצה לגזול המאזינים את הזמן, בעזרת השם, אנחנו בזמן הקרוב נוציא איזה אלון מסודר, שהציבור יראה בצורה מסודרת את כל החומרות וההידורים, כל הנועלי שחיטה שקבענו, בינתיים זה נמצא רק באופות, בעזרת השם, בהמשך יהיה גם כן בעוד או בבקר.
ואיפה אפשר למצוא את זה? הרב יודע להגיד איזה סופרים זה יהיה?
לפי מה שידוע לי בכל הסניפים של אושר עד ויש, יכול להיות שיש עוד מקומות לא ידוע לי, אבל אושר עד ויש, אני יודע שיש בכל הסניפים, צריך לראות שיש את החותמת בדץ בני תורה, זה הקשרות שלנו. קוראים לשם של המוצר, אתרה בני תורה, אבל החותמת צריכה להיות בדץ בני תורה, ובסייעתא דשמיא, השם יעזרנו שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
תודה, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, האם מותר לחתוך פירות או ירקות בצורה מיוחדת? וכן, האם מותר לעשות למרוח גלידה או חומוס בצורה יפה? תודה.
חיתוך פירות וירקות בצורה מיוחדת, דהיינו לעשות צורות מהפירות והירקות, זה אסור. זה נקרא צורה בשבת, וזה מבואר בסימן תף קוף, במשנה ברורה בסעיף קטן י' ז' שזה אסור. מדוע? כי צורה בשבת זה כמו כותב, כביכול כמו תולדה של כותב, ולכן זה אסור. אם זה סתם חיתוך מותר, אבל צורות ממש, כאילו כמו זיגזגים כאלה וכל מיני משושים וכוכבים, זה אסור. לגבי מריחה של חומוס ומה עוד שאלת? חומוס ומה עוד?
חומוס וגלידה. לעשות גלידה בכף מיוחדת עם צורה.
כן, אז לגבי גלידה להוציא אותה בכף מיוחדת, אז אם המטרה בהוצאת הכף כדי ליצור צורה מיוחדת, זה אסור. אבל אם המטרה בהוצאת הכף כי אין לי כף אחרת, זה מותר, כך פוסק השמירת שבת כדרתה. לגבי מריחת חומוס, בבקשה?
מחילה רב, חומוס, כן.
לגבי מריחת חומוס, מכיוון שהמריחה של החומוס, כל עיקרה נועד אך ורק בשביל להראות מראה יפה, כל המריחה של החומוס נועדה אך ורק כדי להראות מראה יפה, דהיינו רוצים, לא רוצים למרוח את החומוס כדי שיהיה מלא בכל המקומות, אלא עושים את זה כדי ליפות, אז בכזה מצב, אף על פי שאין ממרח באוכלין, אבל מחמיר תבוא עליו ברכה. אם זה היה מריחת שוקולד על עוגה, זה לא ליפות, זה כדי למלות את הרקן, זה מותר לך תחילה. זאת אומרת, גם אין בזה חומרה, אבל פה במריחת חומוס שרוצים לעשות כמין צורה יפה ונטו כל המריחה זה רק בשביל ליפות, אז בכזה דבר המחמיר תבוא עליו ברכה כמובן ברמה בסוף סימה של חפה א'.
הבנתי, עכשיו מה שאבא אמר כותב ולידין עובדים נכון, נכון?
לא לא, 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 לא כותב, אחד מלמתי תוות מלאכה, זה כותב אם אדם עושה צורה זה תולדה של כותב אז זה לא ידע אורייטה, זה לא קיים אבל זה דרבנן
אז לשם אמרה בתף קוף כתב לידין, הסיבה שלו זה כותב ממש.
כן. תו קוף סיף קטן יוד זיין, כן.
הבנתי, ועובדין בחול, יש בזה גדר שעובדין בחול בעיקרון.
לא שייך, לא שייך בעובדין בחול.
הבנתי.
ברוך תהיה.
עכשיו, למה אין בזה בונה?
אנחנו חייבים לסיים, כיוון שיש לנו עוד מאזינים על הקו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי הרב, מה הרב אומר אם אפשר להתיר את הקרם ידיים מדין ספק ספקה ספק כמו דעת הראשונים הרעבן הפסקרית שפוסקים כמו שמואל שלא גזרו משחת או שעבה וכמו, ואולי אפשר לומר שבקרם ידיים שלנו לא גזרו מחי גוונה כי הוא לא גזרו כי זה לא, אין שמה מריח את זה בחבית או דברים כאלה
אי אפשר לומר כזה דבר, אי אפשר לומר כזה דבר מכיוון ששורנו הוא מפורש בסימן שי"ד סעיף י"א פסק שלא רק שעווה יש ממרח, אלא גם שמן אב, וקרם ידיים זה כמו שמן אב, ולכן אסור למורח אותו בשבת. אם זה לצורכי רפואה, וזה נבלע, והוא התחיל לפני שבת, ויש לו צער גדול, אם הוא לא ממשיך, רק אז אנחנו מקילים. שוב פעם, לצורכי רפואה, ונבלע, והתחיל לפני שבת, ויש לו צער אם הוא לא ממשיך. אבל סתם ככה, ודאי שאסור.
אי אפשר לצרף את הספק ספק הזה, למה שקודם...
אי אפשר לצרף, כי השולחן ערוך מפורש פסק לא ככה. בסימן של י"ד,
זה פסיק רשה, כמו שכותב אגרות מרדכי.
אבל לא קשור לפסיק רשה, הוא מתכוון למרוח. כשאדם שם קרם ידיים, הוא מתכוון למרוח, זה לא קשור לפסיק רשה. הוא ממרח בעצם. ברוך תהיה, כאן הגיעה שעה ראשונה לסיומה. נזכירכם שבתור ההלכה למעשה הפעיל 24 שעות ביומה, כוכבית 5047. פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
הרב אופיר מלכה.